Al final es de... Te doy mostrar que va a ganar. Si tiene que preguntar sobre esto, no creo que tenga que ver con eso. Si te preguntas sobre eso, no creo que tenga que ver con eso. Si te preguntas sobre eso, no המהר"ל הולך ומעמיק בהבדלים שבין שני בתי המקדש, בין שתי תקופות, בין שני ייעודים שונים של בית המקדש. ועוד, מה שאמרו, מקדש ראשון חרב על ידי שלושה חטאים, מקדש שני על ידי שנאת חנם, חינם דבר נפלא. דע, כמו שיש חילופי נבראים הרבה בעולם, ובחר באדם זו בפרט. והוא נבחר מכל אשר הוא על הארץ. ככה מקומות מן העולם ממצא בעולם. הוא בחר במקום אחד מיוחד, הוא המקדש. כמו שנתן הנשמה אל האדם, שהוא מצוץ כאילו יברח, כך הזריח השם באף המקדש את כבודו ואורו. ולפיכך יחל הקודש ומקודש של השם, מדמה לגמרי לך האדם ששם קודל השמה. אבל זה עבדו חכמים, ומה שאמרו, כל אדם שיש פה דעת, מקדש בימה, זה נתבר במקום אחר בארץ. ויש בהיכל לאדם שלוש מחנות, וכל אחד קדושה. כוח אחד בכבד, נקרא כוח טבעי, כוח ידועות, כוח הזן, הגדל, המועיל. מחנה שנייה בלב, כוח מיוחד, כמה דברים נקימן נקרא סימן וכמה דברים. מחנה שלישית, מוח, חשבה, זיכרון ודעת. וזה נמשך צורת המקדש, היו גם כבית המקדש שלוש מחנות, מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה. מחנה ישראל ומחנה, מחנה לביאה הרבה, עכשיו נקרא מחנה לביאה. מחנה שכינה, עזרה והליכה בקודש הקודשים בדה. נמות שלושה חדרים מחולקים, שם שם שלוש כוחות מחולקים, ואין להאריך. כמו שביארנו לדברות השם אצל הקיים משה לחמור. כנגד זה, מחנה שכינה נחלק שני חלקים, העזרה, שם מזבח רצון, והליכה, שם מזבח פנימי, ונורא שולחן, וקודש קודשים, שם ארון. אמנם אין הנפש מחולק שיש לנפשות האדם, כמו שקצת בני אדם, כמו שהספר עליהם הרמב״ם, בקדמת הפרקים, במסכת טובות, הנפש אחת, שבעלים אין הכוחות מחולקות, כל אחת ואחת מקומו ראוי. הנפש היא כוח אחד, רק יש בו שתי בחינות בנפש. בחינה אחת מצד הכוחות של הנפש, הם שושה ומחולקים. בחינה השני, מצד הנפש בעצמה, אשר ממנה כל החלקים שהם שלוש. כנגד זה, שני מקדשים, מקדש ראשון כנגד הנפש, יש לה כוחות מחולקות, הם שלוש. בית המקדש שני כנגד הנפש בכללה, לא מצד שכל הנפש שלוש כוחות מחולקות, הנפש מה שאימנו כל שלוש הוא מקושר ומאחד כל הכוחות. המהר"ל מעמיק עוד בהבנה הזאת, מה זה בעצם בית המקדש. בית המקדש הוא בעצם תיאור או צילום מדויק של האדם. בית המקדש זה בעצם מדחום או רנטגן מדויק לגמרי של אדם. הדברים האלו הוא מסביר בסוף ספר נצח ישראל. שם הוא אומר שלאדם יש גוף ונשמה, ובית המקדש הוא בדיוק כמו אדם. יש בית, מבנה, פיזי, שבתוכו מאיר תוכן רוחני, מאיר נשמה. וכמו שהאדם נדרש בעצם לאט לאט להפוך את גופו להיות מחובר אל נשמתו, כך משימתו של בית המקדש היה לעסוק בדיוק בנושא הזה, לברר את היכולת לגלות פה בעולם הזה, בתוך בית, בתוך מבנה גופני, את העולם העליון, העולם הרוחני. את הדברים האלה הוא מרחיב, אם אתם רוצים לראות, בשני מקומות. אז נגיד מקום אחד בפרק נון א'. בפרק נון א', כתב כך. ממש בהוצאה הרגילה זה סוף עמוד קופצה דיפי. הפית של עמוד קופצה דיפי. זה כותב ככה. רבי יהודה סבר מהאמה כי האדם דומה להיכל. יש דמיון בין האדם לבין ההיכל שהוא קדוש והוא מהאמה. זה יהיה לעתיד שהאדם בית קדוש ובו יושב הנשמה שהיא ניצוץ מן השם יתברך, וכמו שהיה במקדש ניצוץ כבודו יתברך, לפיכך אמר כי יהיה מהאמה כמו בית המקדש. ובהמשך הוא כותב שהאדם לכאורה הוא גשמי והצורה בטלה אצלו, אבל העתיד קומת האדם 200 כנגד חומר וצורה. זאת אומרת שמה הגדרה של ההיכל? מה זה ההיכל? זה בירור מאוד מאוד לא פשוט, שיש פה בית, יש פה מבנה, ובתוכו מאיר ניצוץ מכבודו. זאת אומרת שבית המקדש הוא בעצם משקף כל הזמן את האתגר האנושי. מה נדרש, מה האדם מסוגל, מה הוא צריך לעשות פה בעולם הזה, לגלות ניצוץ. גם פה חוזר הביטוי כמו שם, ניצוץ כבודו יתברך, זריח השם יתברך במקדש כבודו ואורו. מה זה ניצוץ? ניצוץ זאת אומרת שלכאורה יש פה משהו שהוא לא מתאים פה. כשיש אור, אז אני לא מדבר על ניצוצות, דבר על אור. הניצוץ נמצא כאשר אין אור, כן? אז יש לי משהו שהוא שונה, מאוד זר, זו נקודת אור בתוך חושך, שהיא מאוד מאוד זרה, היא מאוד מיוחדת, לא מתאימה, פלאית כזאת, אז זה נקרא ניצוץ. זאת אומרת שזה שהנשמה מצליחה להאיר את הגוף, זה דבר לא הגיוני. לא הגיוני, דבר לא ביטי ניתן להבנה, איך זה יכול להיות? מופרך לגמרי. וזה שיש נקודת הערה של הנשמה פה בגוף, זה נקרא ניצוץ. דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לא נגד כל הכללים, נגד כל החוק. זאת אומרת שבית המקדש הוא דבר שהוא נגד הטבע. הוא הפוך מההיגיון, הפוך מהסדר, לא מתקבל על הדעת. ניצוץ כבודו יתברך פה, בתוך המקום, בתוך מימד פיזי, בתוך החומר, אבנים. וכמו שהאדם הוא יצור פילי, הוא מפליא לעשות שקושר רוחני בגשמי, וזה פלא, זה לא נתפס. איך יכול להיות שהנשמה מהירה עלינו? מה פתאום? זה נקרא ניצוץ. כך גם בית המקדש הוא דבר פילי, לא הגיוני, דבר מוזר. לכן היכל הקודש, נחזור לפרק שלנו, כמו היכל האדם. חוזרת פה המילה כבוד. הזריח השם לך מקדש את כבודו. היכל האדם, כבוד הנשם. כבוד, התפשטות, הולכת וגוברת. זאת אומרת שמלוך על הארץ כבודו, מתברר דבר לא הגיוני, שבתוך הגוף, יותר ויותר, יש רשמים, יותר ויותר רשמים של הנשמה. המושג הזה נקרא דעת. דעת זה חיבור של שני דברים שלא פשוט בכלל להבין איך הם מתחברים. זה דעת. איך יכול להיות שזה וזה מתחברים, הנשמה והגוף מתחברים יחד, לא הגיוני. קשה להבין את זה. זה נקרא דעת. לכן אדם שיש פה דעת, שהוא הצליח לעשות דבר לא הגיוני, לא מובן, כאילו נבנה מקדש בימה, הוא בית מקדש. זאת אומרת שהאדם נדרש לעשות דבר מופלא. מה מופלא? יש באדם שלוש כוחות, שלוש מחנות. יש באדם כוח שנקרא כבד. מה יש בכבד? כבד זה סמל, או נגיד מבטא את הטבע. מה זה טבע? טבע הכוונה שאין שום מגמתיות רוחנית. זה כוח שאין בו בחירה חופשית. זן, מגדל ומוליד, כמו בצמחים. צמח הוא זן, מתגודל ומוליד הלאה. ויש בתוך האדם מימד צומח. אין בזה בחירה חופשית, אין בזה שום משהו אנושי, כלום. זה דבר מאוד נמוך, קומת צמח. יותר גרוע, לא רק שהאדם יש לו צמח, הוא בתוכו צמח, שזה דבר שהוא רחוק מאוד העניין הנשמתי, שהנשמה היא כולה רצונות קדושים, פה אין שום רצון, זה מכונה, כוח ארצי. יותר גרוע, הסיכוי של האדם להיות קשור לקודש יותר גרוע משל הצמח, למה? כי מה יש בתוך האדם? יש בתוכו לב, מה יש בלב? נקימה, נטירה ושנאה. תסתכל מה יש באדם, אומר המה. בצמחים אין את זה. האדם הוא, לא רק שיש לו קומת צמח, קומת טבעית, שהיא חסרת רצונות רוחניים, יש לו עוד יותר גרוע, יש לו המון רצונות מאוד רעים בתוך האדם. רוצה לנקום, לא מצאנו בטבע מושג של נקמה, אין בטבע נקמה. הטבע הוא עובד לפי מה שצריך, מה שמשתלם לי הוא לוקח, הוא לא נוקם. שנאה, אין בטבע שנאה. בטבע יש אינטרסים. שנאה זה לא דבר שבנו על אינטרסים, זה דבר, זאת אומרת, האדם לכאורה הוא מאוד רחוק. דבר שלישי, יש לאדם עוד יותר גרוע. יש לאדם מחשבה משלו. זאת אומרת שבכל הטבע הוא חסר מחשבה עצמאית. הכל זה מחשבת הקדוש ברוך הוא. מנהל הכל זה חוקי החוקה, חוקים שהקדוש ברוך הוא חקק. ובאדם יש מחשבה עצמאית משלו, הוא חושב מה שהוא רוצה. מותר לו יכול לתת ממש לחשוב איך שהוא רוצה, הפוך לגמרי מהמחשבות של הקדוש ברוך הוא. הפוך לגמרי מהתכנון של העולם. זאת אומרת שיש פה מרחק עצום, קשה להבין איך בתוך היצור שנקרא בן אדם, יהיה ניצוץ של הנשמה. כל שלושת החלקים של האדם. במיוחד שאנחנו מתמסים לתוך המוח. המוח הוא הדבר שבו הכי מתבטאת העצמאות של האדם. המחשבה העצמאית, זה מחשבה שלי. האדם מחליט על מה לחשוב, איך לחשוב, במה להתעניין, מה לזכור, מה לשכוח, מה... האדם מחליט הכל. להבדיל משאר היצורים שהם מתוכנתים, גם בעלי החיים, איך לחשוב ומה לחשוב, האדם יכול לחשוב מה שהוא רוצה. זאת אומרת שלהצליח להוליד, לחבר את האדם לניצוץ אלוקי, זה פלא שפלא. דבר מאוד מאוד קשה להבין. איך יכול להיות שהאדם חי כל כוחות נפשו, כל כוחות אישיותו, את השכל שלו, את הרצון שלו, את הגוף שלו, את הטבע שלו, ומאיר על זה ניצוץ אלוקי? דבר מאוד קשה לתפיסה. זה נקרא, זה דבר מאוד לא פשוט. תבין כמה בית מקדש, שהוא בעצם משקף את האדם, כמה בית מקדש דבר נגד הטבע, דבר לא הגיוני. מאוד קשה להבין איך בית מקדש לא נגד. בית מקדש זה אומר מאמץ אדיר של החברה האנושית. זה שבית מקדש נמצא, מציאות של בית מקדש זה עבודה בלתי פוסקת. והשב את העבודה לדביר ביתך. אין דבר כזה למקדש, למקדש זה לא מציאות סטטית. זה עבודה אנושית, ללא הפסקה, נגד המון המון סיכוי להצליח שניצוץ אלוקי יאיר בחיינו. בית מקדש זה דבר שהוא כל הזמן מתחזק את עצמו, כל הזמן צריך לתחזק אותו. כל הזמן צריך לעשות פה עבודה. אחרי תורה אני רוצה שנייה נעלם. זה לא הגיוני שיהיה פה בית מקדש. לכן אנחנו רואים שאין. כדי שתהיה שכינה צריך מאמץ אדיר. מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, זה עבודה לסלק את הטומאה, לבנות טהרה, זה כל הזמן עבודה. מה זה המחנות האלה? זה מאמץ אדיר של קדושה, של טהרה, של רוממות. ככל שאתה נכנס יותר לקודש יש יותר עבודה, הרבה יותר קשה. המזבח החיצון, זאת אומרת שצריך לקחת את המחשבות שלי ולהקריב אותם, לחבר אותם אל מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט בכלל. לאדם יש מחשבות עצמאיות. זה נקרא מזדח. לסבוח את המחשבות שלי, להקריב אותם, לקרב אותם, לחבר אותם למחשבות, ולא שמקום, זה כבר, רגע, מתקומם, זה שלי, המחשבות שלי, רוצה לחשב מה שאני רוצה. להגיע עד קודש הקודשים, מה זה הארון? הארון זה המחשבות של הקדוש ברוך הוא. להגיע למצב שהמחשבות שלי, המחשבות של הקדוש ברוך הוא, אותו דבר, אז זה כבר לא המחשבות שלי, המוח של האדם מתקומם לגמרי. כמה בית מקדש זה דבר שדורש עבודה. הנושא הזה אנחנו נעריך בו בהמשך הפרק. המהר"ל פה עכשיו רק מתחיל להכניס אותנו למושג הזה. בית מקדש זה מאמץ. זה מאמץ אדיר. שיש נוכחות בגנות, זה מאמץ אנושי אדיר. אבל יש באדם תחינה אחרת שנקראת הנפש. מה זה הנפש? יש משהו שאני יכול לומר שהאדם בסוף הוא בן אדם. גם אם אדם הוא לא מתאמץ להיות, להתגבר על הכוח הכבד שבו, גם אם הוא לא מתגבר על כוח השנאה והנטירה שלו, גם אם הוא לא מזכך את מחשבותיו, בסוף הוא בן אדם. למה הוא בן אדם? כי בן אדם זה בן אדם. אז יכול להיות שאם תסתכל במבט חיצוני, נגיד תראה בן אדם אוכל, יותר שהוא מתנהג, הוא אוכל כמו חיה. זה לא, תשמע, זה לא בן אדם, זה לא בן אדם. אני מסתכל על הנקודה הזאת, אני רואה, אתה לא מזדכך, אני לא רואה פה עבודה אנושית. אז מבחינתי זה לא בן אדם, נכון. אבל האמת היא שגם אם אדם לא עושה שום מאמץ, הוא בן אדם. למה? כי אין מה לעשות. כל מה ששייך לאדם, יש עליו חותמת של בן אדם. כל עוד האדם, יש לו משלב, נגיד ככה, חי חיים מלאים, נורמליים, אז הוא נקרא בן אדם. זאת אומרת שיש בחינה אחרת. יש בחינה שהיא לא בחינה של עבודה. היא לא בחינה של מאמץ. אני לא צריך להתאמץ כדי להיות בן אדם. אני בן אדם. אבל מצד שני זה לא נכון. אני מאוד 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 צריך להתאמץ כדי להיות בן אדם. מה זה בן אדם? יש את ההגדרה, נקרא לזה המדעית, מה זה נקרא בן אדם. מה שאומר הרמב"ם, נפש האדם אחת היא. זה בן אדם. מה שלא יהיה, כל החיים האלה זה חיים אנושיים. ויש את העובדה שאני באמת בן אדם. זאת אומרת שאני מביא לידי ביטוי את העובדה שאני בן אדם בכל הנושאים בחיים שלי. וזאת עבודה. יש כאן שתי בחינות. אין האדם שבי שהוא לא תלוי בעבודה, ההגדרה נקרא לזה המדעית, נפש האדם אחת. זה נקרא בן אדם. וכל מה שיש פה זה שייך למושג בן אדם, תרצה או לא תרצה. ויש את הצד השני, הבחינה השנייה, שהוא צד של האדם שצריך לעבוד, לא, כדי שיהיה פה משהו משמעות, שהאדם יבוא לידי ביטוי בכל מיני תוצאות בחיים. כנגד זה יש שתי בחינות של בית מקדש. הבחינה הראשונה שתיארנו זה בית מקדש ראשון. בית מקדש ראשון מתאר את העובדה שיש פה בן אדם בפועל. בן אדם בפועל זה דורש המון עבודה. זה שבאמת הטבע שלך והרצונות והמחשבות הם מתנעיר בהם ניצוץ אלוקי. זה עבודה עצומה. זה בית מקדש ראשון. אבל יש בחינה אחרת, שבה אומרים, שמע, גם אם לא עובדים, אין מן עבודה. אבל אנחנו, יש פה בן אדם, יש לו שם. בן אדם, במהות שלו, הוא שייך למושג הזה שנקרא נשמה וגוף. מצד הכללות, התמונה הכוללת, זה הגדרה שיש פה בן אדם. ותמיד אנחנו מבחינים בין שני המושגים האלו בחיים. בין ההגדרה הכוללת, לבין ההתרחשות בפועל בכל החלקים. זה נכון בכל תחומי החיים, זה נכון גם כשאנחנו מדברים על בית המקדש. תמיד אנחנו נדבר על שניים. כן, אז הדוגמאות שהבאנו הן פשוטות, אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות בשביל לסבר את האוזן. אם למשל יביאו לפנינו עצם, שתי עצמות, נראות בדיוק אותו דבר. נראות בדיוק אותו דבר, סליחה, הדוגמה היא דוגמה הרי קצת כזאת מזעזעת, לא התכוונתי משהו. שתי עצמות נראות בדיוק אותו דבר. יכול להיות שאפילו מבחינה ביולוגית כימיה יגידו לנו שזה בדיוק אותו דבר. אבל יגידו לנו, זה עצם מבן אדם וזה עצם מחיה. כל היחס שלנו משתנה לגמרי. אל עצם הזאת מיד אנחנו נקרא לחברה קדישה ואנחנו נקבור אותה, נעשה הלכות, אבל זה עצם מה, עוד תלפה. מבחינת, אם אתה מסתכל על הדבר של עצמו מצד הפרטיות שלו, אני לא רואה את זה. אלא מינה הוא שייך לזה מכלול. הוא שייך למכלול שנקרא בן אדם. זה לא מצד, בעצם הזה אני לא רואה כלום. אבל הוא שייך למכלול שנקרא אדם. אז לכן יש לו מעלה. זה לא מעלה שאני מתבלטת, לא רואים אותה, היא לא באה לידי ביטוי, אבל היא מעלה סמויה. העצם הזאת נלקחה מאדם, אז לכן היא שייכת למושג אדם, ולכן אני אקבור אותה. כן, זה ההבדל בין בית מקדש ראשון לבית מקדש שני. אז אני מנסה לאט להפירות את הדברים בפנים. תבין מה שאמר בי יוחנן. בשביל שאבי אדם שלא שוברות, עבודה זרה גלות חודמים, הביא להם שלוש קורניות. ציון, שדה תחרש, ירושלים להי תהיה, והר הבית הרמותיה. שלוש מחנות, ירושלים מחנה ישראל, הר הבית מחנה לוויה, ציון מחנה שכינה, כולם נחרבו. לפני שלוש עבירות. למה? צורת בית מקדש ראשון כנגד צורת היכל האדם שבו שלוש כוחות, וידוע, הנה שוב, המהר"ל אומר דברים עוד יותר, בצורה עוד יותר ברורה. מהכוח הטבעי, מה זה הכוח הטבעי? בואו נגיד, זה נקרא לילד בשמו. זה הכבד, מה זה הכבד? זה התאווה, זה משגל, וזנות. שוב הוא חוזר, מה זה כוח הרוחני? נקימה, נתירה ואיבה, ספיחות דמים. מוח, מחשבה ודמיון, מתחדש טעות אחר עבודה זרה. האדם כפי שהוא, תקח את הכוחות שלו, אין, מה שיש פה בכוחות זה לא קשור לשום הערת קודש. עוד יותר מכל היצורים קשה לדבר על הערת קודש. תראה מה יש פה באדם, איזה מרכיבים, מה הוא בנוי. לפני שבזמן בית המקדש שהיה קיים בישראל היו במעלה עליונה, מה זה אומר? זו עבודה אדירה שישראל היו צריכים, עבדו כל הזמן, לעבוד, 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 לברר, להצליח להעיר ניצוץ אלוקי בתוך מה שהפוך לגמרי. זה נקרא אדם שלם בנפשו לגמרי. מה זה לגמרי? בפועל תוצאה של עבודה, שלמות הנפש בכוחות. אבל עם חתור, חתור זאת אומרת תפסיקו לעבוד, תפסיקו לעבוד, אז אני לא רואה. כן, כאשר קיבל האדם תומה, נתמו הכוחות, חרב המקדש. אם האדם לא עובד, אז אני מסתכל מצד ההופעה בפועל, אני לא רואה, תסתכל, הכוח הזה, הכוח כבד, חוקים כל כך מהקודש. רגע אחד שאדם לא עובד, כבר הכוחות רחוקים. זה, לא צריך להתאמץ בשביל זה, זה פשוט לא עובדים וזהו. מפסיקים לעבוד, מעלת האדם מסתלקת מהניצוץ. ודאי בית המקדש ראשון יותר בשלמות. וכך היה המקדש בערך ביחוס האדם אשר הוא שלם מצד כל הכוחות, העבודה הגדולה. אבל בית מקדש שני לא היה כל כך נמל. בית המקדש שני אין עבודה, אין את אותה עוצמה של עבודה, אין את אותה עוצמה של זיכוך. מה יש? זה האדם שהוא שלם מצד, לא שלם מצד כוחותיו, בפועל אין שלמות, אין עבודה, לא היה זיכוך, לא הייתה התמודדות עם כל הכוחות. אבל מה יש? זה אדם מצד שיש בו נפש. זאת אומרת, בית המקדש ביטא את העובדה שעם ישראל, למרות שהם לא עובדים על כל הדברים האלו, אבל הם עם ישראל. ובמובן הזה יש להם הגדרה כוללת, כמו שהאדם הוא האדם, אם הוא לא עובד על עצמו הוא נקרא אדם, ישראל הם ישראל, וכעניין לאומי אנחנו עם, שזו ההגדרה שלו. זה לא הגדרה, זה לא תוצאה של עבודה, זה לא של בחירה. הגדרה לאומית, הגדרה עקרונית, סגולית. לא מצד הכוחות המחולקים, רק מצד שיש לו נפש. בית המקדש הראשון חרב מצד החטאים. מה זה חטאים? זה שלא עובדים. וחרב בית המקדש שני על ידי שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? הנפש, איך יש לו שנאת חינם? כי הנפש אחת, מקשר וכולל הכוחות כולם. מה שיש לו זה אמונה, הבנה שאנחנו, שיש פה בן אדם, או הבנה שיש דבר כזה שנקרא עם ישראל. כוחות הנפש הרבה מאוד, אבל יש כוח נפש כולל האדם באופן כללי, עצם הנפש כולל כל חלקי נפש מלכים. ומה זה שנאת חינם? חילוק ופירוד שהוא הפך עצם הנפש, שהוא אחד. זה לומר, לא נכון, אין דבר כזה שנקרא עם ישראל. החטא הגדול של בית המקדש השני זה כפירה במושג שנקרא עם ישראל, שיש דבר כזה סגולי, ישות לאומית אחת שנקראת עם ישראל. בכפור הזה. אומר הרב, דיברנו על דברי הנציב, היו מוצאים אחד את השני מכלל ישראל. לא נכון. אתה לא שייך לעם ישראל, הוא לא שייך. אין עוד כזה עם ישראל. באותה תקופה, מרים עם ראש הצדוקים. אצל הצדוקים בכלל, אין מושג כזה שנקרא עם ישראל. יש רק יחידים. אבל זה לא סתם מרים ראש הצדוקים. כלומר שהייתה תופעה, היה של כפירה בדבר הזה שנקרא אומה. אין אומה, אין דבר כזה עם. ישות לאומית אחת שנקראת עם. כפרו בזה. יש אנשים פרטים. אז בעצם בית המקדש לא משקף. מה הוא? בין המקדש שני כל העניין שלו, זה ההגדרה הכוללת הלאומית שלנו. עם ישראל מתנכר להגדרה הלאומית. זאת אומרת, אין דבר כזה. יש חלקים, פרטים. הוא איתי, הוא שייך לעם שלי. הוא לא, הוא לא. אז אין עם בעצם. יש כתות, חלקים, קבוצות. לכן שקול שנאת חינם כדי שלושה חטאים. זה מקלקל הנפש. אבל שלוש עבירות מקלים החלקים. את הסוגיית העבודה. עד שהוא כולו תמיד. חלקים חלקים, המון תחומים שבטלה בהם העבודה. שנאת חינם מתמיע הכל בכלל. בעצם הנפש הוא הכולד, המאחד, ההגדרה הכלל אישיותית. כן? וכשיש שנאת חינם, פירוד וחילוק כנגד עצם הנפש. לכן, בבית מבית שרון הרי החלט בעבודה זרה, לא תקודמים, ובבית שני בשנאת חינם. הסביר המהר"ל עוד קצת יותר, את הנושא של בית ראשון. המקדש ראשון ראוי להם דווקא הפרישה מאלוה חתנו. כמו שהמקדש ראשון ביניהם, שהיה קדוש בקדושה אלוקית. בשביל שתהיה קדושה אלוקית, כשאתה רוצה שיחול פה נצץ אלוקי, צריך המון עבודה. ראוי לאדם שהוא דומה למקדש להיות רחוק מהדברים יותר מתנפץ. כל הזמן צריך להתרחק. כל הזמן לעבוד עבודה קשה מאוד. להיטהר כל הזמן על ידי שלושה דברים. כל הזמן צריך להיטהר. מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה ש... כל הזמן עבודת טהרה. אם לא תהיה עבודת טהרה, אותו רגע נגמר. אין מקדש.
זה שונה משהו בהתחלה, זה היה
בפרידה של מגלות שלו. שונה? שונה? בהסבר הראשון הוא דיבר על השאלה האם בית המקדש מתחיל מהשפע שבאנו מרומים, או שזה מתחיל מהרצון שלנו להתאגד סביב משהו. עכשיו הוא אומר רובד נוסף, שבעצם הנושא הוא, בית המקדש הראשון הוא עבודה, מאמץ שלנו להאיר ניצוץ אלוקי בכל, ובגלל שני זה לא עבודה, אלא תראו, הגדרה כוללת, עם ישראל זה עם שקשור להשם, קשור להשם.
וזה
הייתם
הזה בדיוק הפוך.
תכף נראה. אז לכן בבית מקדש ראשון צריך כל מה לפרוש, צריך להיטהר. ולפרוש מעבודה זרה, לפרוש, כל הזמן צריך לפרוש מכל הדברים האלה. כדי שיהיה נשמעת משכן, נשמעת האדם. ולכן הראשונים היצר מאוד התגרה, כי אם כל הזמן הייתה עבודה, ולכן היה גם כל הזמן התמודדות. מעלתם שלושה דברים. אז כל הזמן יש מאבק עם העץ הרע שמתגרה בהם שלושה דברים, תאומת הגוף, הנפש והשכל. וכשקטימו את המקדש, יש שלוש מחנות, אז הכל נטמע. לעומת זאת, המקדש שני, הנושא העיקרי הוא הנפש, הוא הכוח האחד. נכון שיצאים כוחות מחולקים, כלומר הנפש כולל כל החלקים, הוא אחד בלבד, אין מעלתם. זאת אומרת, הזהות הלאומית הכוללת, ומה העץ הרע שהתגרה בהם? תפירה בזהות הלאומית הכוללת, שנאת חינם. כלל התורה. אלו שני דברים שקולים, המקדש והאדם. בהיכל השם, כבוד השם זרח עליו, רואים את הביטויים, כבוד השם זרח. זה הערה, זה משהו מאיר, זה ניצוץ, זה כל כך קשה, זה כל כך מסובך. גם באדם, שוכן כבוד הנשמה בישיבתה, דומה לכבוד השם. כמו שדוד אומר, שהנשמה היא כנגד הקדוש ברוך הוא. וכאשר הוא כל מהחות נשמה בקדושה, לא מתאמים, אז השם דרך שוכן בהיכל. כשנטמע אדם, נטמע ההיכל. יש בזה עוד רעיות, בואים להריך במקום הזה עוד. אף כי יש בזה עוד סוד. זאת אומרת, שבתוך מה שאמרתי לך עכשיו אומר המר"ג, יש בזה עוד סוד. ובתוך ההסדר הזה, יש העמקה. שבית המקדש נחרב על ידי שלוש עבירות, בגלל ששאלה זה שנאת חינם. רשתו ברמז ותבין אותו. מקדש ראשון היה בזכות שלושת האבות הקדושים, שמדרגתם בוודאי יותר עליונה מישראל. מה זה האבות הקדושים? אברהם, זכותו ומעלתו פרישותו מן האדמה. אברהם אבינו, הוא היה, כל המעלה שלו זה עבודה, הוא עבד. עבד על עצמו כל החיים, פרש מן הערבה, כל עבודה, עבודה, אברהם עבד. לא הייתה לו סגולת זכות אבות. לא הייתה לו סגולת ישראל. הוא צריך לעבוד. צריך לעבוד קשה. פרש מן הערבה, כשגמר עומד בבטרה, שהיום אמר לא הסתכלתי על אף אישה, באחרונת לא הסתכל, וזה הסתכל, אברהם אפילו כתוב על אשתו לא הסתכלה. הסתכל. יצחק, מה זה זכותו, מה זה זכות, זיכוך שלו, הוא כל החיים שלו התרחק מעבודה זרה. הוא מסר את הנפש על השם ברוך. יעקב, כל החיים שלו מתמודד עם שפיכות דמים, מתרחק משפיכות דמים. יעקב הוא החיים, הוא עבד כל הזמן על זה, להיות חי. לא מת. הוא הפך עשיו האדמוני, הוא הפוך ממנו, הוא כל החיים נאבק לצאת, להיות לא כמו עשיו. שעשיו שופך דם יעקב, הפכו, מרוחק מזה. לא ראה קרי מימה, וזה עבודה אדירה של יעקב אמינו, לא לראות קרי אף פעם. כי קרי זה מוות, כי קרי זה שפיכות דמים. אז כל החיים הוא עובד על זה, איזה רנות צריך לזה, איזה מאמץ. כל זה בית ראשון. מה זה בית ראשון בעצם אומר המהר"ל? זה בזכות העבודה. זה בזכות עבודה, זה בזכות העבודה. בית שני, לא היה כל כך במעלה, מה זה בית שני? כנסת ישראל עצמה. ההגדרה הכוללת של עם ישראל, אנחנו עם ישראל. לא מצד העבודה, בעצם לא עיר ניצוץ, ולכן אין שכינה מתגלה, לא מתגלה בבית שני, ואלה שמי יורד מן השמיים. אבל יש הגדרה כוללת. מי זה? זה עם ישראל. מה זה עם ישראל? אב השם. לכן מופיע שבית המקדש הראשון תם הזכות אבות. מה זה תם הזכות אבות? הפסיקו לעבוד. הפסיקו לעבוד. זה בית מקדש. כי כל המהות של בית המקדש הראשון זה עבודה. אבל בית המקדש שני זה כנגד ישראל בעצמם. בשנאת חינם ביטל כוח כנסת ישראל. נקרא כנסת על שם האחדות. אלו דברים נראים קלים, אבל דברים עמוקים וגדולים, רבה זרופות, עם הכל שורש אחד וחידוד איך אני אתבר יותר. זאת אומרת, אומר המהר"ל שבעצם השכינה שבאה ממרומים, בית ראשון, משמיים, זה היה על ידי הרבה עבודה. בית שני לא הופיע שכינה ממרומים, גם לא צריך כל כך הרבה עבודה. זה היה משהו יותר פשוט. הגדרת זהות. בית המקדש כמשהו שמרימים דגל כזה, הנה זה הזהות הלאומית שלנו. אין שכינה מן השמיים, אין שפע של קודש, אין ניצוץ, גם אין עבודה שמאפשרת את הערת הניצוץ. יש זהות, זהות קולקטיבית.
מה בית המקדש הראשון לא כלל בתוך בית המקדש השני?
הרבה יותר, מעבוד יותר
מקדש. למה הוא קרה? גם הנפש התקלקלה.
כי כל המהות של בית המקדש, כל המדרגה של בית המקדש נחרבה. המדרגה הזאת של שפע אדיר כזה משמיים. כי השפע הזה מותנה בעבודה. אם אין עבודה, אתה עכשיו אתה רוצה לבנות משהו אחר. הסוגיה אחרת, בית מקדש לא כשפע, לא כעבודה, כדגל שסביבו העם מתאחד. טוב, הגדרה כוללת. סוגיה חדשה. מדרגה אחרת, תריך בית.
לא יודע,
אולי כמו
שאמרנו,
אבל המדרגה
שלנו
זה
יותר
גבוהה, המדרגה שלנו. הוא כותב בפורש, הוא כותב איזה מילה, נכון? האבות מדרגתם יותר עליונה מישראל.
ותפארת הוא כותב שהתורה
לא ניתנה לאברהם. נכון, אבל פה הוא לא מדבר, הוא מדבר על מצד העבודה. מצד העבודה, האבות זה שיא של עבודה, אף אחד לא כמו אבות. הראשונים התגלה אבונה, התגלה קיצם. הראשונים גלח את כך את העם של משוחרר הר יצרק. זאת אומרת, שמה החטא? הפסק העבודה, לא עבדו. טוב, אז זה דבר שאפשר לראות אותו, זה גלוי. כי מה זה בית המקדש ראשון? זה הניגלה. זאת אומרת שבפועל יש עבודה, ובפועל רואים, הנה אתה רואה, יש פה בן אדם, יש פה קדושה. הפסיקו לעבוד, רואים, הנה אתה לא רואה שהוא הפסיק לעבוד. אז מאוד, הכל גלוי. ולכן גם עונש התגלה. אבל האחרונים לא נתגלה קיצם. למה? כי הנושא של בית המקדש שלי הוא לא היה נגלה. הנושא של בית המקדש שלי זה הגדלה, הגדרה הכוללת, שבגדול, בכללי, אנחנו עם ישראל, עם השם. ומה זה החטא? זה לא משהו שבגלות. החטא הוא הכפירה במושג הזה שנקרא כלל ישראל. זה משהו מופשט יותר, זה משהו גם יותר קשה להבין. מה זאת אומרת? לא להאמין בדבר שנקרא עם. לא נתגלה, זה לא גלוי, זה נסתר. עוד יש פירוש בזה, לפי שכל עניין הראשונים לפי מעלתם היה בהתרשמות יותר, כמו שדיברנו, בית מדש ראשון הכל הרבה יותר גלוי, הכל מתבטא. מסע הראשונים נרשם, ולא מן האחרונים. כל דבר שיותר חשוב מעניינו נרשם לפי חשיבות. לכך חטא הראשונים נרשם בעולם ונרשם בכתיבה. מכל עניין הראשונים בהתרשמות, ולכן גם קיצם נתגלה ונרשם. עניין האחרונים לא בהתרשמות בעולם, אינם חשובים כל כך. אין כל כך מאמץ, עבודה, תרחה, אין את הזיכוך הזה. זה הייתה הגדרה יותר כוללת. טוב, אז נעזבה הגדרה כוללת, אבל לא היה פה יותר מדי התרחשות כל כך אינטנסיבית של עבודה, אז לכן גם זה פחות אפשר לסמן פה איפה פה, מה קרה מעניינים הנעלנו. מכאן המערל לא מדבר יותר על בית ראשון, הוא סיים לדבר על בית ראשון. מכאן ואילך הוא ידבר רק על בית שני, רק על בית שני. זאת אומרת הנושא יהיה אובדן הזהות הלאומית, שזה החטא של בית שני. החטא של בית שני הוא לא אובדן העבודה, אלא אובדן הזהות הלאומית.
מה
ההבדל בין מגדלה בונה ומגדלה קיצה לבין ההבדל
בין ההתרשמות? ההבדל בהתרשמות.
שנרשמו הכוונה שכתבו
עצה. ההבדל בין מגדלה
ללא מגדלה. מגדלה זאת אומרת שעבון גלוי. ולכן נאמר גם עד 270 שנה. דבר נעז, זה גם נכתב. נכתבו ספרים ונבואה. אפשר לקרוא על זה. בית שני, קשה לקרוא, אין להם חומר כתוב. גם ברור, לא ברור בדיוק, מה קרה?
אתה
מסכות
לעבוד. מה
אתה אומר,
שהעבודה
שם בסוף... זאת אומרת שהפסקנו לעבוד. כל בית מדרש ראשון, זה היה בזכות שאנחנו ממשיכים את המעמד של לעבוד. הפסקנו את עבודת העבוד. אז הפסקת לעבוד, אז באמת מה הקשר בינך לבין המדרש? לא הגיוני שיהיה פה מקדש.
העבודה שלך,
מתי זוכר לעבוד? זה הפסיקה? שההמשך שעבוד העבוד עבדו. אם אנחנו ממשיכים את עבודת העבוד, יש, לא ממשיכים את העבודה. תם הסביר.
לא יודעת
מה הסביר, ההבדל
בין
מגדלה ונשאר קיצם. אני מבין, משהו אומר, נרשם בעולם נכתב, יש כתובים.
זה משהו כתוב. זה משהו שהוא גלוי.
אז מה שגלו הוא איזה בנכתב, יש לי אפשר לכתוב אותו.
אז מה, כי פה
הוא
אומר, ועוד יש פירוש
בזה, זה משהו. הדגש פה, בפירוש הראשון הוא דיבר על הדגש שהתגלה. פה הוא מסביר יותר את העבודה שזה נכתב.
ושניהם זה ביטויים של עבודה?
כן. שעבודה זה להציל לפועל. מה זה עבודה? אתה מוצא דברים לפועל, אפשר לראות, זה מתבטא. הדבר שמתבטא, אז הוא גלו, אפשר לכתוב אותו. כתיבה זה פיצוע לפועל.
אז שתי ביטויים
של... אפשר לומר שהשיחה של העבודה החיובית של בית המקדש היא באותו כמו מובילה לעבודה השלילית שהייתה של עבודה זרה וה...
כן, ואם עוזבים מיד יש את זה. זה הסדר. כשעבודה זה דבר בלתי פוסק. ברגע אחד לא עובדים, כבר אמר. כמו שהוא אמר, העבודה מצד עצמו, ממה הוא בנוי, מכבד ומזה, מזה אדם בנוי. העבודה בנוי מדברים מאוד נמוכים. יש בתוכו שנאה, פריסת הבריאות, ושפיכות דמים, ודמיונות, ומחשבות יפה. האדם מלא מזה, הוא כל הזמן צריך לזקק את עצמו, בלי הפסקה. להתרחק כל הזמן, יצחק, כל הזמן צריך להתרחק, אברהם צריך להתרחק. זה עבודה.
זה
מתי? זה בעצם, כיוון שיש שכינה, שפע, הנושא הוא שיהיה רק מצוות, זה דורש עבודה. אם אין שפע ממרומים, אז זה לא דורש עבודה. זה לא הדגש. צריך להיות ראוי לזה כל הזמן. שעות טובות, שעות טובות, חודש טוב.